צהריים טובים לכולם, היום יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אתם על בוסטר, כאן בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. היום, בעקבות היום הזה, אנחנו מקדישים תוכנית שלמה, כמו כולם, לנושא. שלום, שרי שביט.
אהלן אור ואור.
הסופרת, שלום. המשוררת ועורכת הספרות שמצטרפת אלינו לא בפעם הראשונה, ותודה שאת ממשיכה לבוא לכאן.
וגם לא בפעם האחרונה.
וגם לא בפעם האחרונה. שלום אור.
שלום.
שלום, פניתי לשרי קודם, כי בכל זאת היא אורחת.
לא, בוודאי.
כן. שרי פה בכדי לנסות לעזור לנו ולמאזינים איך להעביר את הצד התרבותי של השואה והגבורה גם לנו וגם לילדים. כאשר אנחנו הולכים לדבר על ספרים.
דרך להעביר את השואה דרך התרבות.
דרך התרבות, אבל בדיוק בגלל הדבר הזה אני רוצה להתחיל בסיפור, לפני שאנחנו מתחילים להיכנס להמלצות ולניתוחים ולתוכן עצמו. כשאני הייתי בכיתה ח', זה היה שנות ה-90, לקחו, עם יציאתו של הסרט לקולנוע, לקחו את כל הכיתה לרשימת שינדלר בקולנוע. ילדים בני 14, חלקם אפילו עדיין בני 13. עוד לא מוכנים לסרט הזה. עכשיו, לפני שפתחנו מיקרופונים, שרי אמרה שהיא הביאה גם סיפור מסוים היום, כי היה פה תוכנית שכבר דיברנו על היומן הגרפי החדש של אנה פרנק, שהסוף שלו טוב, ויהיה לי יותר קל איתו, כי עם היומן הגרפי של אנה פרנק היה קשה לי, כי אמרתי שאני במילא יודע איך זה נגמר, ונורא קשה לי לגשת לסיפורים שאני יודע שהסוף שלהם הוא טרגי. וגם רשימת שינדלר, יש לו איזשהו סוף מרומם, אני לא אגיד טוב, אבל מרומם, זאת אומרת, ההצלה הזאת של שינדלר, של כל היהודים, אבל הסרט עצמו הוא
סרט על השואה?
יותר מקשה. וילדים במהלך הסרט יצאו מהסרט חיוורים, לבנים, מקיאים חלקם מרוב לחץ, בוכים בצמרמורות ולא יודעים מה לעשות עם עצמם. אני לא יודע אם, איך זה שלא היה שם מחדל אחר כך שהורים לא פנו לבית הספר והבינו איך הדבר הזה קרה. אז שרי, אני חושב שזה מאוד חשוב, החוויה הזאת היא שכש בני נוער וילדים, וגם מבוגרים, מקבלים כל כך הרבה עולמות של תוכן ביום הזה, כי הוא מוצף בכל מקום, איך מתווכים את זה? איך מעבירים להם את זה באופן ש לא יכניס אותם באמת למצב קטטוני, כי כמובן שכולנו פה בכדי לזכור, אבל יש גם דרך שצריך לעשות את זה.
זהו, באמת הדיון הזה של איך מעבירים לילדים ולדורות הבאים את הנרטיב של השואה, הוא דיון מאוד חי ופועם עכשיו, גם בזירות התרבות וגם בזירות החינוך. הרי אנחנו, ילידי שנות ה-70-80, נחשפנו לנרטיב של השואה בדרך מאוד מסוימת, גם דרך הטקסים, דרך תוכניות הלימוד.
מאוד לא מפולטרת.
כן.
מאוד לא מפולטרת.
אף אחד לא חשב על הדבר הזה של לתווך לנו את זה, אולי אנחנו לא מוכנים.
נכון.
אתה נוסע במין טופס טיולים כזה, שאתה באמת עומד בטקס יום הזיכרון, עם איזה טלאי צהוב כזה, דמוי ילדי הגטו,
כן.
ואז אתה באמת ממשיך אל תוך הספרים המכוננים, ערך יומנה של אנה פרנק, עוד הרבה מלפני היומן הגרפי, ממשיך אם אתה מעוניין במסע לפולין, ובעצם חי את הנרטיב הזה של השואה, שכמובן מתקשר אחר כך ליום העצמאות ולקיומה של מדינת ישראל. לבעלי יש סיפור מאוד מעניין שהוא תמיד מספר על זיכרון השואה, מכיוון שהוא ממוצא מזרחי. ואצלו במשפחה אין סבא וסבתא עם מספר על היד, ואפילו לא קרוב לזה, להם יש את הסיפור שלהם. והוא התעקש בגיל 16 בתיכון לנסוע עם כולם למסע לפולין, ואמא שלו אמרה לו, אבל אתה יודע, זה לא ממש השורשים שלנו, מה יש לך לחפש שם? והוא התעקש, כי הוא הרגיש שהוא רוצה להיות חלק ממדורת השבט, ובדיעבד הוא מספר איך הוא התבייש כשהוא עמד בטרבלינקה, ולא היה לו שם להקריא. סבתא מלבנון, מה לעשות? היא לא ממזרח אירופה. הדבר הזה הוא באמת איזושהי דוגמה לאיך החברה שלנו תפסה את החשיבות של זיכרון השואה, כמה זה היה חשוב. היום הדברים הם אחרים, היום יש כל מיני נרטיבים, כמובן שחשוב לזכור, אי אפשר להתעלם. אני חושבת, נגיד על הילד שלי, האם הייתי מעלימה ממנו את נרטיב השואה? ממש לא.
לא.
אי אפשר להתעלם.
לא.
אי אפשר להתעלם מכזה דבר גדול.
נכון, אבל כל הדיון הזה שבאמת נפתח בשנים האחרונות, גם לגבי המסעות לפולין, וגם על הזיכרון, מה בעצם אתה עבירי לו.
נכון.
זאת אומרת, את כבר לא, העניין הזה של לקדש רק את הזיכרון, קצת יש על זה איזשהו, לא שלא, היה עניין של זיכרון מאוד חשוב, אבל אפשר לעשות עם זה עוד כל כך הרבה, במיוחד בימים האלה שאנחנו חיים בהם עכשיו, ומה לקחת עם זה, ואיזה סיפור לספר על זה, שהוא יוכל להבין מזה משהו על עצמו, ואיזה מין בן אדם הוא רוצה.
אז
במקום הוא רוצה להיות.
זה באמת בדיוק העניין, כי אם אתה רוצה לספר על זוועות שקרו בהיסטוריה, בהיסטוריה של העם שלך, בהיסטוריה הלא כל כך רחוקה שלך, עוד כמה שנים לא יהיו, אבל היום עוד יש ניצולי שואה שגם מספרים את הסיפור שלהם, ממש באופן פרונטלי, ומשמרים את הדבר הזה. הדרך הכי טובה בעיניי לעשות את זה, לא ממקום דידקטי, היא כמובן דרך ספרים. למה? כי בספרים לילדים, לרוב כשמדברים על השואה, על מלחמת העולם השנייה, על מלחמות בכלל, גם ספרים שיוצאים עכשיו ועוד ייצאו על מה שקורה למשל בסוריה, מלחמה אחרת, ברגע שהגיבור הוא ילד, הילד שלך, כשאתה מקריא לו את הסיפור, הוא מיד יכול להזדהות ולהבין את העולם הזה של גיבור ילד, ובדיוק ספרים כאלה הבאתי היום, הראשון קוראים לו קליידוסקופ, שזה גם שם מקסים לספר, וגם שם שלוקח למקום של צעצוע. של דמיון, של צבעוניות. לאו דווקא עכשיו אנחנו בתוך עולם המלחמה ועם המותגים המוכרים. אחרי
שגם להסתכל על דברים אחרת.
נכון. ויחד עם זאת, זה ספר מאוד מאוד לא מתנחמד ולא מייפה את נושא חוויית השואה של ילדה. סופרת חווה ניסימוב, היא סופרת שגדלה בפולין, בזמן מלחמת העולם השנייה היא הייתה ילדה, והיא חוותה על בשרה כל מיני חוויות מאוד מאוד לא פשוטות לילדה, כמו שהיא איבדה פתאום בבת אחת את סבא וסבתא שלה, יום אחד הם באו לבקר אותם בבית, והם פשוט לא היו כי הם גורשו. שתחשבו מה זה, עזבו שנייה את הסיפור הגדול,
כן.
עזבו שנייה את הגטו, את צעדות המוות, את הדברים שלמדנו בבית ספר, מה זה חוויה של ילד, שנגיד נורא נורא קשור לסבא וסבתא שלו, בא לבקר אותם איזה יום אחרי צהריים, כשכבר רוחות המלחמה רוחשות, שהוא כבר מבין, בלי להבין את המילה מהי אנטישמיות, שהוא כבר קולט את ההורים שלו מודאגים, ואת כל הסובבים אותו מודאגים מאוד וחרדים, ופתאום הם לא בבית ביום. זה כמו איזה קסם רע שקורה.
כן.
אחר כך מחביאים אותה, מחפשים אותה, כלומר, לילדה נוצריה, ושולחים אותה לאיזה כפר, והיא צריכה לחיות בזהות בדויה, בגיל מאוד מאוד קטן. ומה שיפה בספר הזה, שהוא מתאר את הדברים מנקודת המבט של הילדה, שמה שמחמיר לב בקריאה הזאת, זה שאתה מבין הרבה יותר ממנה מה קורה לה, כי היא חווה את הדברים כילדה.
רגע, זה ספר אוטוביוגרפי?
הוא מבוסס על, הוא מבוסס על, הוא לראשית קריאה, אז יש בו גם קצת תיאורים, יש בו גם רגעים מאוד מאוד יפים, שאינם קשורים ישירות למלחמה, שבהם למשל, מערכת היחסים שלה עם אמא שלה, עם המשפחה שלה, הגעגועים לסבא וסבתא, ויש בו גם המון המון עצב, ואני חושבת שעצב, בגלל שהוא חלק מהחיים, מה לעשות,
כן.
אי אפשר להסתיר אותו מילדים, אנחנו נורא מנסים כל הזמן.
לא, גם לא פחד, גם לא כל הרגישות שעולים של זה. צריך להבין באמת באיזה רמות אתם מסוגלים להתמודד עם זה, אבל אני מסכימה.
אני חושבת ש...
זה נושא קשה, אני מנסה. אני מודה שאני מנסה להסתיר לפעמים, ואני לא מרגיש שזה בנוח.
כולנו, אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו מיד, כשהם נולדים, ידעו שיום אחד הם ימותו, או שחלילה אנחנו, או יש דברים באמת, גם בקומן סנס של החיים, בטח ובטח שמדברים על אכזריות ורוע והרג המוני, אנחנו לא תופסים את זה.
נכון, כן. בסיפור לא הגדול זה באמת. נכון.
אבל דרך הספר הזה, אני חושבת שכשאתה מקריא אותו לילד, אתה מבין מה שאתה מבין, או שהילד קורא אותו בעצמו, אם הוא כבר בגילאים שהוא מתחיל לקרוא, והוא מבין את מה שהוא מבין, ושני הנרטיבים האלה הם בסדר גמור, והיא באמת כותבת נורא 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 יפה, ונורא נורא עדין. זה טקסט מאוד מכבד, אני חושבת, גם את החוויות האישיות שלה, שהספר הזה מבוסס עליהם, וגם את האוזן של הקורא או המאזין, תעין, או את האוזן של הקורא או המאזין, שהוא רוצה לספר להם את הכל, אבל בדרך, בצינור שהוא יכול לספוג את המידע, דרך צינור כזה. אז זה קליידוסקופ של חווה ניסימוב, ואני מאוד מאוד ממליצה על הספר הזה, הוא אחד הספרים הכי יפים שקראתי בנושא מלחמות בכלל, וגם בנושא שואה.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אתם על בוסטר כאן בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM, הסופרת המשוררת ועורכת הספרות שרה ישבית כאן איתנו, לעזור לנו ולילדינו לתווך דרך הספרים, את הסיפורים שכולנו מכירים ועוד לא מכירים ממלחמת העולם השנייה.
כשהייתי פה בפעם הקודמת, בדיוק אז יצא הרומן הגרפי של אנה פרנק, שמן הסתם מבוסס על טקסטים שכתבה אותה אנה פרנק, שכולנו מכירים וקראנו בילדותנו, ועירו וערכו ארי פולמן ודוד פולונסקי, שני יוצרים מאוד מוערכים, במאי ואמן גרפי, שעשו ביחד את ולסים בשיר, ועוד הרבה פרויקטים יפהפיים. והספר הוא באמת מדהים, כי הוא מביא משהו דווקא נורא חי, יצרי, יצירתי, חכם, נאורים, שמאפיין את דמותה של אנה פרנק, בתוך המצוקה והקשיים של המסתור שהיא חיה בו באמסטרדם עד שנתפסה. ואור אמר שקשה לו עם ספרים מהסוג הזה, ספרים שהוא מכיר את הנרטיב שלהם, שעוסקים בתקופה של השואה, מלחמת העולם השנייה, כי גם את זה, את אנה פרנק, ה-so lively, כן. קשה לו להכיל, כי הוא יודע, הוא יודע איך זה נגמר, כולנו יודעים איך זה נגמר. כן. וחשבתי על זה הרבה אחרי זה, כי מבחינתי, דווקא היומן ובטח הרומן הגרפי, שפשוט לוקח אותו למקום כל כך מופלא של יצירה ושל זיכרון, שומר עליה ועל כל הזיכרון הקשור בה מאוד חיה. ובכל זאת אמרתי, יש בזה משהו. כלומר, לתת למישהו, לילד, לנער, ליהנות מחוויית קריאה של מין רומן קומיקס מגניב כזה, שאתה יודע שבסוף זה נגמר במחנה ריכוז, זה קשוח. זה לא פייר, כי מלחמות הן לא פייר והן דבר נוראי. ובהקשר הזה הבאתי ספר במיוחד לאור, אבל האמת שהוא לכולנו. הוא רומן שיצא גילוי נאות בהוצאה שאני עובדת בה, הוצאת מטר. הוא ראה אור לפני כמה חודשים בעברית, ובמקור הוא ספר אמריקאי, של סופרת אמריקאית יהודיה, קוראים לה ג'ורג'יה הנטר, והיא אף פעם לא עשתה סיפור גדול מהיהדות שלה. היא הייתה יהודיה אמריקאית כמו רבות. ויום אחד גילתה את הסיפור האמיתי של המשפחה שלה. היא ידעה שהיה משהו עם מלחמת העולם השנייה, עם הגירה ממזרח אירופה, עד שהגיעו לארצות הברית, והיא נתקלה באיזה בדל של הסיפור הזה, והתחילה לחקור אותו, וזה כל כך כל כך ריגש אותה, והדהים אותה מה שהיא גילתה, שהיא פשוט עזבה את חייה ממש ככה, הפכה לסופרת וכתבה על זה רומן מאוד מצליח, שכולו מבוסס על סיפור אמיתי.
זה הרומן הראשון שהיא כתבה.
הרומן הראשון והיחיד עד כה, וקוראים לו היינו בני המזל,
שזה שם מאוד מפתיע למשהו שמתעסק במלחמת העולם השנייה.
זה שם מאוד מפתיע, ואפילו כמעט קיצ'י, כן? כדי לתאר סיפור שבאמת קרה, ויחד עם זאת, זה באמת קרה, שכל בני המשפחה שלה, שורשיה, שמתוארים כאן בסיפור, ניצלו. כלומר, כל אחד חווה, חוויות מאוד קשות כמובן בזמן המלחמה, אחד הוברח, אחד ברח, אחד חי בזהות בדויה, יערות, פרטיזנים, מה שאתם לא רוצים, אנחנו מכירים את המקומות האלה, את הנרטיבים האלה מההיסטוריה, שכמובן הושתלה לנו בכל הילדות ודרך בית הספר, אבל בסוף הם חזרו אחד לשני, וכאילו יום
משהו... התאחדו.
כי כולם שרדו את זה, וכמה סיפורים כאלה אנחנו מכירים. היה פעם המדור לחיפוש קרובים.
נכון.
אחרי מלחמת העולם השנייה, שאנשים היו מאזינים, אני זוכרת כל מיני דודות סקינות של אבא שלי עוד מאזינות לזה, לראות אולי במקרה יחזור איזה בן דוד, כן, איזה מישהו אחד אפילו, כמה חזק זה יהיה, אצלנו לא מצאו אף אחד. ואילו בני המשפחה הזאת מצאו אחד את השני, היינו בני המזל. זה ספר שגם אם אתה קורא אותו וככה קשה לעתים, אני יכולה להבטיח...
לאיזה גילאים זה מתאים?
זה ספר שכעיקרון הוא רומן למבוגרים, בעיניי הוא על גבול הקרוס אובר. קרוס אובר זה ז'אנר בספרות שבעצם מתאים גם לגילאים יותר צעירים. אני חושבת שגם בגלל שיש כאן סוף מאוד ברור, וגם באופן הפייג' טרנר, כלומר באופן הקולח, כן נגיד, שהספר הזה כתוב, גם נער או נערה בני 17 יכולים ליהנות ממנו, הוא לא לקטנטנים. אוקיי. אבל זה ספר שכן, מי שיש לו נער או נערה מתבגרים בבית, והוא רוצה שהם יכירו את הנרטיב של השואה מהפרספקטיבה יותר מעצימה, אני אגיד, אם יש כזה דבר שאנחנו יכולים בכלל להגיד את זה על זוועות של מלחמה, אז הספר הזה הוא נקודת פתיחה טובה, הוא גם מלמד המון היסטוריה. כלומר, כי דרך הסיפורים של כל אחד מבני המשפחה, כל אחד עובר משהו אחר על פני אירופה, ואנחנו לומדים קצת מה קרה שם. וכלומר, זה מין סיפור כזה שאתם מכירים את זה שהמציאות עולה על כל דמיון, שאם זה לא היה אמיתי אז היית אומר, טוב, זה לא מחזיק ספר או תסריט, כי זה פשוט יותר, זה לא הגיוני, כן. צירופי המקרים האלה, והנה זה באמת קרה. אז היינו בני המזל, זה משהו שהוא גם יותר להורים. והספר, ספר נוסף שהבאנו שוב לילדים, דווקא אור רצתה קצת להזכיר אותו.
כן, זה הספר באמת של נב הסמל, שיצא לא מזמן, קוראים לו הפמותים שלנו. הספר הזה, האמת היא שהיא ממש נפטרה כשהיא עבדה על הספר הזה, אז יש הקדשה מאוד יפה פה על הספר. זה מספר גם, חלק מה, מבוסס על הסיפור של המשפחה שלה, קוראים לזה הפמותים שלנו, וזה באמת מספר בפמותים, יש משהו כן, נורא טעון, כן, נכון? נכון? תמיד שרואים מאוד. פמותים זה משהו שאתה ישר...
זה יהודי, זה גלותי,
זה משפחתי, זה משהו...
נכתבו על זה כבר הרבה תיאוריות.
כן.
הפמותים ש... כן.
אז,
גם אבל... מי הביא לך את הפמותים האלה ובאיזה סיטואציה קיבלת אותם.
נכון. בחייך, כן. אז זה באמת מספר את גלגולם של פמותים כאלה, והספר גם כתוב נורא נורא עדין ונורא יפה, ויש פה גם איורים נורא נורא יפים של גלעד סליקטר, שהוא באמת מאיר נורא נורא מוכשר. אז זה גם, וזה מיועד, זה מיועד ממש אני חושבת לילדים צעירים. הסיפור נורא נורא עדין, הדבר הזה של המלחמה עובר שם כמובן, אבל אני חושבת שאם באמת מחפשים איזשהו ספר לתווך את הסיפור הזה בצורה עדינה ולא, שלא מרגישה לך כבדה ומכאיבה מדי, אז זה באמת ספר שאפשר לאמץ. אנחנו מדברים עכשיו על הספר של נב הסמל, פמותים שלנו. שרה, את רוצה לקרוא קטע מאוד...
מאוד מרגש.
מאוד מרגש.
מהספר הזה שהוא ספר לילדים, גם אפשר להקריא אותו, וגם לילדים שכבר קוראים, לילדים בראשית בית הספר היסודי. כשבאתי לעולם, רוחלה ביקשה לקרוא לי שיינדלה. אבל אצלנו אין יותר שמות ביידיש, מפני שאנחנו לא חיים בשטאטל ליד נהר קפו, אלא על חוף ים בישראל. העיר העברית הראשונה בעולם, תל אביב, שבה נולדתי, פורחת מתחת לשמש הזהב הכי רותחת, שאותה קשה לצנן. רוחלה חיפשה שם עברי שיתאים לשיינדלה הצברית. היא פתחה את שיר השירים, הספר בתנך עם שירי האהבה היפים בעולם, ובעמוד הראשון היא מצאה את הפסוק שחורה אני ונאבה. וככה בעצם נב הסמל קיבלה את השם שלה. הסיפור הזה הוא כמובן מבוסס על חיי האישיים כילדה. נב הסמל, סופרת שהלכה לעולמה, לפני חודשים אחדים, היא הייתה סופרת מאוד מאוד פורה. היא כתבה גם לילדים, גם לנוער, גם למבוגרים, הרבה מאוד ספרים, גם מחזות. אפילו אחד הספרים שלה, הצחוק שלך בראש, ספר מאוד מפורסם, שגם עוסק בזיכרון השואה, ובחוויות ילדי דור השני לשואה, שהיא הייתה שייכת אליו, והיא התעסקה בזה המון, הפך לאופרה, ובמהלך העבודה על הספר הזה, היא הלכה לעולמה, הפמותים שלנו, והוא באמת מאוד מאוד מייצג, אני חושבת, את כל הקורפוס היצירה שלה, של... סופרת שבעצם הקדישה את חייה, את חיי היצירה שלה בכל אופן, לפעולת הזיכרון, עיבוד הזיכרון של מה זה לגדול בבית של ניצולי שואה, איך אני מאבדת את זה לתוך תרבות וכתיבה, מה אני עושה עם הסיפורים האלה שגדלתי עליהם ממקור ראשון, זה לא דברים שאנחנו רואים בטלוויזיה בערוץ 8 ביום השואה, היו לאבא ואמא שטיווחו את כל הדבר הזה יום ביומו, שחיו דרך הזיכרונות האלה שהחוויות של השואה עיצבו את נפשם ואת אישיותם, ואיך מספרים את הסיפור הזה הלאה? ולא כל הספרים שלה עסקו בשואה, היו לה גם ספרים אחרים, אבל רוב הספרים שלה כן עוסקים בהיסטוריה המשפחתית, ובזיכרון שלה, וזה באמת ספר מאוד אנושי ומאוד יפה לילדים הפמותים שלנו.
אני חושבת איזה יתרון זה באמת להיות יוצר, שמסוגל לקחת את כל הדבר הזה, שכל כך הרבה אנשים מסתובבים איתו, ולהפוך את זה באמת ליצירה, ואני רוצה רגע לחזור באמת ליומן הגרפי של אנה פרנק, כי בעצם מה שהם עשו שם זה פעם ראשונה, הם לא קידשו את הטקסט הזה,
כן.
היומן, ופשוט הוציאו אותו, הם באמת הפכו אותו ליצירה, מאוד יכול להיות שאם אנה פרנק הייתה גדלה, וזוכה להפוך ליוצרת שהיה מגיע לה להפוך, זה מה שהיא הייתה עושה. היא הייתה לוקחת את כל הזיכרונות שלה, והופכת אותם ליצירה, ולא רק למין... אוסף של זיכרונות, כמו שהתייחסו לזה עד היום.
אחרי שקראתי שוב את הרומן הגרפי, חזרתי ליומנים עצמם. יש לי את היומנים, יצא לפני כמה שנים מהדורה של כל היומנים בגרסה המלאה שלהם, במהדורה מלאה, עם כל הדברים הלא ערוכים, הדברים שאחר כך הושמתו בגרסה שקראנו בשנות ה-80 ולפני בילדות. והיום אני כל כך סגורה על זה, אי אפשר לנבא את מה שהיה קורה, דלתות מסתובבות, לו הייתה שורדת והופכת להיות כל מה שהיא חלמה, כי היא חלמה להיות יוצרת.
כן.
חלמה להיות יוצרת ועיתונאית ופובליציסטית, והיה בצד יחסית לנערה שגדלה בשנות ה-30 במערב אירופה, כן. השמרנית, יהודיה, היה בה משהו מאוד מאוד עוצמתי, פמיניסטי.
נכון, כמעט חתרני.
כמעט, כן. ואין סופ, אין לי ספק שהיא הייתה הופכת ליוצרת. כלומר, זה אפילו לא היה נגמר ב, ב, ביומן הזה, היינו זוכים...
נכון, לגוף יצירה שלהם, יצירה. בטוח.
כנראה, אי אפשר לדעת, זה, כן. זה אימור, אבל אחרי שחזרתי ליומן במבט של אדם בוגר, ופתאום שפטתי את הטקסטים ממקום אחר, אמרתי, בונה, היה לה את הדבר הזה,
וזו הגדולה של היומן הגרפי, שהתייחס לזה פעם ראשונה, בתור באמת יצירה, ולא רק תיעוד.
אני חושבת שזה לא פעם ראשונה בדיוק,
נכון, היו עוד כל מיני, נכון.
לא, אבל לא רק זה, גם עצם היומן, היו כל מיני יומנים של ילדים ששרדו ולא שרדו את המלחמה, והספר של אנה פרנק הוא אחד הספרים הנמכרים יותר בכל הזמנים, כלומר, זה ספר שהכוח שלו בכוח ההתבטאות שלה, לצד הנרטיב הזה, שכמובן זה, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית על ספרים, זה דרך מאוד נוחה לתווך לדורות הבאים, דרך נכונה לתווך לדורות הבאים, את אשר קרה, דרך ספרות, גם אם היא ביוגרפית, גם אם היא בדויה, ולא רק דרך ה... שיעורים האלה החשובים בהיסטוריה, בהיסטוריה, נכון. באזרחות, כן,
נכון,
אנחנו...
נכון, שפשוט לפעמים הילדים עוד לא מוכנים אליהם.
גם לא מוכנים, בעיקר. וגם יש היום המון גישות, איך אנחנו בכלל מספרים את הסיפור הזה, איך אנחנו מכפיפים אותו, הרי לאותה נקודה בהיסטוריה, אנחנו יכולים לספר אותה באלף דרכים שונות. אני מאוד הייתי רוצה שהילדים שלי יגדלו ויחוו חוויות קשות, גם של שואה וגם של... דברים אחרים, לפחות בגילאים הרכים הראשוניים, דרך ספרים. ואולי לא דרך הסיסטם.
כן, נכון. מה נגיע לספר האחרון ש...
כן, הבאתי עוד ספר שהוא גם ספר מאוד מאוד מפורסם, שנכתב על השואה לילדים, מנקודת מבט של ילד, וזה ספר שבעצם מפגיש בין שני ילדים מאוד מאוד שונים, אחד מהשני. כתב אותו סופר אירי, לא יהודי, שקוראים לו ג'ון בוין. זה אולי אחד הספרים לילדים הכי הכי מפורסמים על הנושא הזה, שגם הפך אחר כך לסרט מצליח. הנער בפיג'מת הפסים, אם שמעתם. זה ספר על ילד גרמני, בן 9, שאבא שלו בעבודה, כן? ככה אנחנו חווים הרבה פעמים את ההורים שלנו, אבל העבודה כן. של אבא זה להיות... קצין נאצי בכיר, כמה נחמד, שמקבל העברה, שליחות מברלין, העיר האורבנית, השוקקת, היפה והנעימה, לזכור בפולין, כי הוא צריך לנהל מחנה ריכוז. והילד לא יודע את זה, הוא רק ככה מתמרמר על זה שצריך לעשות רילוקיישן, ושיש לנו פה בעיה, וכשהוא מגיע למקום החדש, בית, כפרי, באזור מבודד, ליד גדרות, כן? שבעצם זה נשמע לנו אולי קצת, ברוב שאנחנו שוחים בנרטיב הזה, קצת כמו איזה קלישה, אבל לא, זה באמת, הרי המחנות של הקצינים הנאצים שניהלו את, המתחמים של הקצינים הנאצים ליד המחנות, היו ליד המחנות וראו איזה גדר, משהו חוו, אוקיי? אם אנחנו יודעים את זה כבר, זה לא היה במרחק של קילומטרים רבים.
נכון.
והוא מתחיל לשוטט את הילד הזה, ברונו, בן 9, כשהוא מגיע למקום החדש, והוא פוגש ילד, ולילד לא קוראים הנס, אלא קוראים לו שמואל, והילד הוא ילד שהוא אסיר צעיר מאוד, בפיג'מת פסים, כמו שמכנה אותו ברונו, במחנה הריכוז הזה, והם מתחילים לתקשר. חשוב לציין שהספר הזה הוא לא מבוסס על סיפור אמיתי בהכרח, כלומר, הוא כן השתמש ג'ון בוין הסופר בתחקיר, וכן קרא על מפגשים מהסוג הזה, בין אנשים שחיו בחוץ והיו קשורים למשפחות, הקצינים הנאצים שניהלו את המחנות, לבין האסירים עצמם, אבל זה מפגש מאוד מעניין, כי שוב, אתה קורא או מקריא את הספר הזה, ואתה מבין הרבה יותר ממה ששני הילדים האלה מבינים.
כן.
ובתקשורת שלהם הם בעצם מצליחים לגשר על הגדר הזאת. זה ספר עטור פרסים שתורגם לשפות רבות, כמובן יצא גם בעברית, והפך לסרט, כי באמת יש בו משהו מאוד נוגע ללב, הוא תופס את הזווית הזאת של המלחמה מנקודת מבט ילדית ומחמירת לב.
כן.
מרתק. שרי, תודה שנתת לנו את כל ההשראה הזו.
תודה, אור ואור. שאנחנו
יכולים לנסות ולתווך את הדברים האלה בצורה... אני רוצה להגיד נוחה ביותר, וזה בסדר.
זה בסדר.
אפשר שדברים יהיו, אפשר שדברים יהיו גם נוחים.
לילדים אפשר שהם יהיו נוחים.
בדיוק, עבור
הילדים. נוחה או נכונה.
נכונה או נוחה, כן. אבל אנחנו ניפגש בפעם הבאה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אתם יכולים להיכנס גם לאתר שלנו, kan.org.il, ולפודקאסט של בוסטר בכאן תרבות, ולהקשיב לכל התוכניות שלנו מאז ועד היום, גם לא על יום השואה. וזהו.
תודה רבה, שרי.
תודה רבה, שרי.
תודה.
תודה רבה לך, אור. ניפגש בפעם הבאה. שלום וביי.